הקדשה של השיעור לשש וחצי. זאת אומרת, אם זה שש וחצי, אז יהיה שש וחצי עד שבע וחצי.
שר בוטות שיהיה
שעה. אה? אתה רוצה שיהיה שעה ורבע? שש ורבע, נגמר. שש ורבע.
אני רוצה.
בסדר, לא יודע. אתה רוצה שעה ורבע? או אתם רוצים לכם להספיק לכם שעה, מה שתגידו. מה? מה זה? מה זה? כמה שיותר. אז נעשה משש ורבע, יאללה. אני רוצה באמת שנקדם ככה את, עד סוף הזמן את, את יחזקאל כמה שיותר, אז רבע שעה במקבץ השיעורים יועיל העניין, בסדר? אז השיעור אומר, שבוע הבא באופן חד פעמי לא יהיה, שבוע הבא באופן חד פעמי לא יהיה, והיום אנחנו נגמור בשבע ורבע, כי קבעתי כבר משהו בשבע ועשרים, צריך לטוס מפה להגיע לאגב. השבוע הבא לא יהיה, ועוד שבועיים בעזרת השם, השבוע הבא לא יהיה, ובעוד שבועיים זה יהיה עד שבע וחצי. שש ורבע עד שבע וחצי. מצוין. עוד שבועיים משש ורבע עד שבע וחצי. מעולה. יופי. טוב, אז סגרנו. בסדר. אוקיי, טוב, מה אנחנו עושים היום? אנחנו בפעם הקודמת למדנו עד פרק י' ב', נכון? חטא י' ב', נכון? צריך להתקדם בפרק י' ג', שזאת יחידה בפני עצמה מרתקת ומעניינת, ואחר כך נתקדם דרך פרק י' ד' לחרוז נושא חשוב ומרכזי, שדיברתי כבר שנדבר עליו בהרחבה. בהזדמנות קודמת, והיום נעסוק בו. אז ככה, קודם כל ספר יחזקאל, פרק י"ג, שזה פרק שעוסק בנביאי השקר, נביאי השקר. כמה מילים על תופעה הזאת שקוראים לה נביאי שקר, תופעה שחוזרת על עצמה במקרא, לא יותר מדי, נודה על האמת, אבל קיימת. מה זה קודם כל נביא שקר? מישהו שמציג את עצמו כדובר בשם השם, כביכול השם נגלה אליו, והוא מביא את הדברים בשם השם אל העם. התופעה הזאת מוכרת לנו כבר ברמה התיאורטית בתורה. פעמיים מופיע העניין הזה, פעם בספר דברים, בפרק י' ג' בפסוק ב', כי יקום בקרבך נביא וחולם חלום, כן? ונתן אותו מופת, ובא עוד והמופת, ואז באמצעות הטכניקה הזאת הוא רוצה לגרום לנו לעבוד עבודה זרה. אז שם יש לו טובה אליו ולא תשמע לו וכו' וכו'. בגלל שאין מצב שהקדוש ברוך הוא יצווה לעבוד עבודה זרה אפילו לא לשנייה אחת. זאת אומרת, פה לא צריך לעשות הרבה חקירות ובילושים לבדוק. כי תבינו, יש פה בעיה. שתופעת נבואת הנבואה היא חוויה סובייקטיבית שחווה אותה הנביא. אני שעומד מן הצד לא יכול לבדוק האם החוויה הזאת אמיתית או לא. אין לי דרך לבדוק אותה. ואני חייב לבדוק את זה באמצעות איזה שהם ביטויים חיצוניים. ובאמת בספר דברים בפרק י"ח, שם התורה מדבר איתנו על אופציה ש הוא יזיד לדבר דבר בשמי אשר לא שלכתיב, ואז התורה נותנת לנו מדד אחד, שאם הוא ינבא דבר והוא לא יתקיים, אז בהכרח שהוא מביא שקר. כבר סייג את הדבר הזה ירמיהו בפרק כ"ח, ואמר שהדבר הזה מותנה בהיותה של תוכן הנבואה, הנבואה טובה, כי נבואת פורנות, כפי שמגדיר ומסביר לנו הרמב״ם ואחרים, יכולה כן להשתנות בגלל שהיא נבואה שתלויה בהתנהלות של אנשים. עשו תשובה, אז בוטלה נבואת הפורנות. אז אי אפשר לבדוק את אמינותו של נביא באמצעות תוכן של נבואת פורנות, אלא רק באמצעות תוכן של נבואה שדברים טובים עתידים לקרות. יש עוד עזרים, למשל בירמיהו פרק כ"ח הוא מדבר איתנו על מרכיב של ההתנהגות המוסרית של הנביא. נביא שמתנהג בצורה מושחתת נגד דיני התורה, אדם כזה לא ייתכן שהוא יכול להיות נביא. אין מצב שאדם כזה השם ינבא אותו. יש עוד מרכיבים, ולא עכשיו נדון בכל העניין, בכל מקרה, בפועל, כשאתה בודק בתנך, מתי נתקלת הלכה למעשה בתופעה של נביאי שקר, אתה לא מוצא, לא אצל משה, ולא אצל יהושע, ולא בתקופת השופטים, שאין בכלל הרבה שופטים, יש נביאים בתקופה הזאת, ולא בתקופת שמואל, ולא בתקופת דוד. פעם ראשונה שאתה מוצא תופעה של נביא שקר, זה במלאכים א' פרק י' ג', דרך ההתרחשות של חנוכת המזבח שבנה ירובעם בן נבט לפני העגל שהוא עמיד בבית אל. ואז מפיע במלאכים א' פרק י' ג', נביא מיהודה, נביא אמת, מולו קם נביא מבית אל שהוא נביא שקר, שמבלבל אותו, בלי להיכנס לכל הפרשה הסבוכה שמופיעה שם. זאת הדוגמה הראשונה שבה אנחנו מוצאים קיומו של נביא שקר. סופו של הסיפור הזה, שנביא השקר מודה בהיותו שקרי, והוא מצדיק ואומר שנבואת האמת, שנביא האמת אמר, תתקיים, ושלא ייקחו אותו יותר מדי ברצינות. האירוע הבא שמוצאים תופעה של 400 נביאי שקר, זה בימי אחאב, בפרק כ"ב, שבו יש התמודדות בין מיכאי ובין נמלה, נביא האמת, ובין 400 נביאים שהעמיד ירובעם, והם בעצם נביאים שרוצים לתת מענה לשאלה שהתעקש עליה יהושפט מלך יהודה, שהיה מוכן לצאת לקרב עם אחאב לרמות גלעד, אבל התנאי שלו היה לשאול נביא, האם ראוי לצאת לקרב הזה. ובסופו של הדיון יש מחלוקת בין מיכאי ובין נמלה, נביא האמת, לבין 400 נביאי שקר שהעמיד אחאב, ושם היה סיפור יותר מסובך. בכל אופן, נביא האמת אומר לא לצאת לקרב, כי הוא הסתיים בכישלון ובמותו של אחאב, ואילו נביא השקר אומרים עלה והצלח, הכל יהיה בסדר, והסיפור מסתיים רע מבחינתו של נביא האמת, כי קודם כל מכניסים אותו לכלא ומתעללים בו, ובסופו של דבר אחרי ימים ספורים מתברר שהוא צדק במה שקורה, אבל הכתוב לא מספר לנו מה קרה אחרי שנבואתו התממשה. בכל אופן, אחאב נפל בקרב הזה וכו'. בעצם לא מצאנו עוד עסק עם נביאי שקר עד ימי ירמיהו ויחזקאל. ימי ירמיהו ויחזקאל, שאנחנו נמצאים ערב החורבן, באמת פה הקפייט עם נביאי השקר מגיע לשיאים שלא הכרנו קודם. קודם כל, ההיקף של התופעה שחוזרת ונשנית שוב ושוב, ומה שלא פחות חשוב, זאת הדיון הופך להיות הרבה יותר קשה. אם בוויכוח אצל ירובעם בן נבט, הוויכוח היה אם המזבח הזה הוא אמיתי או סך הכל מחזה שווא, בסדר, זה לא דבר מה בכך, אבל לא דבר שמיידית יגרום לקטסטרופה. הוויכוח שהיה עם 400 נביאי הבעל, שימו לב גם להיקף של התופעה, היה כבר ויכוח האם הקרב, ללכת לקרב או לא. התוצאה הייתה שמי שהזין לנביא השקר איבד קרב. זה כבר השלכות מיידיות הרבה יותר קשות. הדיון שמתנהל בימי ירמיהו ויחזקאל ערב החורבן, השאלה היא מה התסריט שעומד לקרות. האם עומד להיות חורבן קשה ומר, או שמה אנחנו בכלל צועדים לחורבנה של בבל. נביאי השקר טענו בלהט שאין למה לדאוג, אין ממה לחשוש, בבל עומדת לקרוס תוך זמן קצר. ואילו נביאי האמת טענו לא רק שבבל עומדת לקרוס, אלא לגלות יויכין שכבר נמצאת בגלות תצטרף גם אותם אנשים שעדיין נותרו ביהודה יחד עם צדקיהו, והמציאות הולכת להיות עוד יותר קשה ממה שהיא עכשיו. עכשיו, מבחינתו של יחזקאל, אם נמשיך את קו המחשבה שהבנו בו בשיעורים האחרונים יחס ליחזקאל, הוויכוח הזה הוא הרי גורל, כי על זה בדיוק מנסה יחזקאל לעבוד, לשכנע את האנשים שסובבים אותו בגלות יויכין בבבל לעובדה שמה שעומד בפתח הוא חורבן, לא שלהם, הם כבר גלו, של אלה שעדיין נמצאים ביהודה. ונביאי השקר טוענים שאין סיבה לקחת את זה יותר מדי ברצינות, ולא רק שלא יהיה חורבן שם, אלא שאלה שיצאו ונמצאים כרגע יחד עם יחזקאל בגלות יהויכין, גלות החרש והמסגר, אוטוטוט עומדים לחזור חזרה לירושלים. זאת הייתה תקרית מקומית מוגבלת, ובעצם הבסיס היציב והאיתן הוא ירושלים ובית המקדש ומלכות צדקיהו. כיוון שהוויכוח הזה הוא לא רק ויכוח של מה התסריט שעומד לקרות, אלא זאת שאלה מהותית לגבי כל תפקודו של יחזקאל. כי יחזקאל, כפי שהסברנו כמה וכמה פעמים, מה שהוא מנסה לשכנע זה את האנשים שסובבים אותו בגלות בבבל, זה שהם הולכים לקראת חורבן. ולא הם כבר בגלות, אלא מה שעומד לקרות בירושלים הולך להיות חורבן. ולכן הם צריכים להיערך למצב הקטסטרופלי הזה, ולהתכונן בו כבחינת חלוץ היוצא לפני המחנה, כפי שאנחנו להסביר בשיעורים האחרונים. ולכן הוויכוח עם נביא השקר הוא קריטי. ובאיזשהו מקום נביא השקר בעצם בתחזית שהם משמיעים בתוך קלות יויכין בבבל, בעצם מנטרלים את התובנות שמנסה יחזקאל לבנות. ואם הוא לא יצליח לבנות את התובנות הללו בשנים הספרות שנותרו לו עד החורבן, אז בעצם החבר'ה שיגיעו עוד מעט בעקבות החורבן לא יהיו ערוכים לקלוט אותם, לא פסיכולוגית, לא דתית, אמונית, לא פיזית, לא יכינו את התשתית, כי החבר'ה יחיו באשליה שאוטוטוט חוזרים, וחבל להשקיע בכלל מאמץ בכיוון של תסריט כל כך לא טוב של חורבן שממשמש ובא. זה פחות או יותר התשתית. משפט קצר לפני שנשמע הערות ושאלות, זה בעצם אפשר לסמן באופן ברור שככל שאנחנו מתקרבים לעבר החורבן, התופעה של נביא השקר הולכת והופכת להיות עוצמתית יותר, קשה יותר, הרת גורל יותר. ואם אני מדרג את כל המקרים שדיברתי עליהם, אני גם יכול לסמן לא רק תהליך שהולך ומחריף, אלא גם ביטוי לעובדה שהמציאות של נביא השקר היא פונקציה של החלשות עוצמתה של נבואת האמת. וזה קשור במציאות הלאומית הכוללת. שהיה פילוג מלוכה והיה שבר של אחדות העם, היה הניצנים הראשונים בשטח של נביאי שקר. שאחאב הכניס את העבודה הזרה לעם ישראל באופן רשמי ופורמלי, אז עברנו עוד שבר ברמה הרוחנית הלאומית, אז העוצמה של נביא השקר גדלה עוד יותר. עכשיו ערב חורבן, שוודאי המציאות הרוחנית מאוד מאוד קשה, דיברנו ביחזקאל על המרכבה הנוסעת והמסתלקת, אחרי קראנו את דברים בהפטרה בשבועות, נכון? הנה על המרכבה המסתלקת והנוסעת, אז הנה הסיטואציה הזאת עוד יותר מביאה אותנו למציאות של השתלות רבתי של נביא השקר. אז אני יכול להשתמש באיזה דימוי ידוע, שכשהשמש שוקעת, ככל שהשמש יותר שוקעת, הצל יותר ארוך. כשהשמש נמצאת ברום שמיים, בצהרי יום, אין צל. האור חזק, אין צל. כשהשמש מתחילה לשקוע, אז הצל הולך ומתגבר. ככל שהשמש נמוכה יותר, הצל ארוך יותר. אם נשתמש בדימוי הזה, הרי גם כך, בבחינה רוחנית, שיש נבואה במלוא עוזה, אין צל, אין נביאי שקר. אין כל מיני שרלטנים ורמאים, אבל כשהשמש של האמת הגדולה הולכת ושוקעת, הרי התופעה היא שעל בסיס הסיטואציה הזאת, החבר'ה אלה גיגים מרשים לעצמם להשתולל מכאן ועד הודעה חדשה. יש? אז זה כתופעה כללית בכמה משפטים על תופעת נבואת השקר בתנ"ך בכלל, והרקע למה שקורה בהקשר הזה, עם נבואתו של יחזקאל. כן, מישהו פה רצה לשאול, העיר, בבקשה.
נביאי השקר היו גם בארץ ישראל וגם בבבל?
כן, נביאי השקר היו גם בארץ ישראל וגם בבבל, וחלק מהחבורה שגלתה בגלות יויכין הכילה בקרבה נביאי שקר. את זה אני יודע גם מתוך דבריו של יחזקאל בפרק י"ג שאנחנו עוד מעט נלמד, שהוא מתעמת עם נביאי שקר כאן, אצלו, בסביבתו הקרובה, וגם מתוך דבריו של ירמיהו בפרק כ"ט, שהוא מקבילו, אלא הוא פועל בארץ ישראל, והוא כותב לנביאי השקר, יש התכתבות בינו לבין האנשים שגלו בגלות יחין נגד נביאי השקר שבקרבם, והם כותבים חזרה לחברי מביא השקר כאן בארץ. דיינו, יש פה התכתבות דו סיטרית. אז אם אתה רוצה לראות את הדברים בפירוט, בפירוט תראה בספר ירמיהו פרק כ"ט, שם ההתכתבות הזאת מופיעה. וכאן תכף נלמד, זה הפרק שלנו הראשון שאני רוצה לעסוק בו, ואז תוכל להשתכנע שחזקאל מתעסק עם נביאי שקר שמקיפים אותו ונמצאים איתו בגלות יויכין ובבל. בסדר? עוד שאלה, הערה? כן, בבקשה.
נביאי השקר תמיד מתנבאים בשם השם?
כן, תראו, אם הוא לא בשם השם, אין לי בעיה. אם הוא בא בשם הבעל, ואני לא מאמין בבעל, יכול להגיד מה שהוא רוצה. יש נביאי בעל, אבל אני בתור אדם מאמין בשם, זה לא מבלבל אותי. אבל אם אני לא מאמין בבעל, יכול להגיד מה שהוא רוצה. הבעיה שלי מתחילה כשבא מישהו, נשוא פנים, אתה מרשים, ואומר לך, כה אמר השם, לך תדע, חרידה. אז זה כבר נחצתי לזה דילמה, זה מערער את אמינותם של נביא האמת, כי יש פה שני אנשים שמשמיעים דברים כביכול בשם השם, ודבר והיפוכו, אז לך תדע מי צודק, מי לא צודק. אין לי דרך להתחבר לתוכנה של כל אחד, ולדעת מה באמת מסתתר ביותר. אז יש לי דרכי מבדק, אמרתי לך, יש מישהו שאמין יותר, מישהו שאישיותו יותר רצינית. זאת אומרת, אני צריך באמצעות כל מיני, זאת אומרת, זה הוכחות נסיבתיות, לבחון למי אני מאמין. אבל אין לי דרך לבדוק אובייקטיבית את העניין, כי אני לא יכול להיכנס לאישיות, לא של האיש הזה ולא של האיש הזה, ולא לחוות את החוויה שהוא עבר. ואני צריך להאמין, או כן או לא. צריך להחליט למי אני מאמין. כן.
רציתי לדעת איך יכולים לבוא לעם בטענות, כמו שעכשיו אמרת.
אין אף כמינה. באמת, ירמיהו, למשל, ויש עוד כמה נביאים, למשל, בין זה טוען גם אליהו הנביא, כן? ואתה הסיבות הליבם אחורנית. זאת אומרת, ברגע שאתה נתת לנביא השקר מקום, או נתת לנביאי הבעל מקום, נתת להצלחה לרשעים, בבלדתה, מה אתה רוצה? אם הסדר היה ברור שמי שעובד השם מצליח, מי שעושה עבודה זרה אוכל אותה, וואלה. אבל כשאתה נותן הצלחה ונותן אמינות לכל מיני תופעות שליליות וגורמים שליליים, וואלה, מה אתה רוצה? מה אתה מצפה מהם? מה אתם יכולים לדעת?
זה מהחורבן.
בבקשה?
זה מהחורבן.
נכון, אף כמינה. זאת אומרת, יש טענות כאלה שמעלים נביאים, ירמיהו, אליהו, והם אומרים כולי כפי קדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? ברגע שהדברים הללו נתת להם מקום, אז באמת אתה גורם, אתה היית גורם שיפיל אותם, יטעה אותם, אז מה אתה רוצה? אתם רוצים ללמד בדרך זו סנגוריה עליו, או להקל את הענישה, או לעורר מידת הרחמים יותר, כי כביכול קדוש ברוך הוא אשם בזה שהוא אפשר את הסיטואציה הזאת, הוא אשם בחלק מהעסק.
אין תשובה מצד השם?
יש, אבל זה כבר הולך הלאה לדברים שאני רוצה, לא רוצה עכשיו להיכנס לזה כרגע. בסדר? כן.
נביא השקר, הם חווים את זה נבואה?
מה זה?
נביא השקר חווים את זה נבואה?
הם שקרנים, הם משקרים. הם לא חלמו כלום. הם לא אמרו כלום, הם משקרים שהם
חווים. אבל בסיפור הזה עם 400 הנביאים, עם מיכאיהו.
זה מחלוקת שם בא. תראה, ברור לגמרי מי שיקרא שם את הפרק, שהם משקרים במתח נחושה, כי הם כולם אומרים פה אחד את הדברים. ואתה רואה שהשליח שהולך להביא את מיכאיהו בנמלה, כן, מנסה להגיד לו, תשמע, כולם אמרו ככה, תגיד גם אתה כמוהם. זאת אומרת, הוא מנסה גם כן לתכנת אותו, שכשהוא יופיע, זה חבר'ה שהם משדרים את מה שאמרו להם לשדר.
מיכאיהו, הוא עוד כמו, אמר ש... שרוח רע בא ו...
זאת שאלה בפני עצמה, מה זה רוח רע? רוח רעה זה משהו שכמו ויכבד השם את לב פנו, זה שאלה ארוכה שנוגעת להרבה מאוד מקראות. ולא ישמעו לכל אביהם כי חפת השם לעמיתם, בני אלי. כל עמי כנען פרט לגבעונים לא נכנעו ליהושע, למרות שהוא פנה עליהם, כן, כי שקדוש ברוך הוא רצה להפיל אותם, להשמיד אותם וכו' וכו'. למה אבשלום מאמץ את הצעת חושי הערכי ולא את הצעת אחיתופל הטובה ממנה? כי הוא רצה, כי הקדוש ברוך הוא רצה להפיל אותו. למה רחבעם שומע להצעת הילדים שגדלו ידמו ולא להצעת הזקנים? כדי לקיים את דבר השם, אשר היה. למה שלמה מגרש את אביתר מיות כהן בגלל שלקיים את דבר השם שדיבר על, על בית אלי. קיצר, הרבה פעמים אתה מוצא אמירות של הכתוב. עכשיו השאלה, הרוח הרעה שתקפה את שאול, שבעתיה הוא עודף את דוד ועושה, זה היה משהו בכירי מצידו, או שקדוש ברוך הוא הכניס אותו לפוסס, היה חלק מהעונש? השאלות האלה הן שאלות מאוד מעניינות, כולל כל מיני אמירות של הכתוב, שקורש עבדי, או נבוכדנצר עבדי. למה הוא עבדי? הוא מקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. האם הוא, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואמר לו, תשמע, תעשה כך וכך? לא. הוא פעל מכוח מה? כוח שיקולים שלו. הקדוש ברוך הוא יצר אפשרות שהוא יממש אותה. בקיצור, הנושא הזה של בחירה חופשית וידיעה אלוקית והכוונה אלוקית, ועכשיו, קודם כל, אז מה עם בחירה חופשית, ועד איפה היא מגעת, ומה האחריות של האדם למעשיו במקרה, והקדוש ברוך הוא מתכנת אותו, ואם כך, מה ההיגיון של עונש במקרים כאלה, או שזה כבר העונש בעצמו. סוגיות מחשבתיות מעניינות מאוד, ששורות להרבה מאוד אירועים תנחים, ונוגעות גם לשאלה שאתה מלא עכשיו. תראו אותם פתוחים, אי אפשר לסגור הכל היום. בסדר? מתחילים. ספר יחזקאל פרק י"ג. ספר יחזקאל פרק י"ג. וידבר השם אליי לאמור, בן אדם, ינבא אל נביאי ישראל הניבאים, ואמרת לנביאי מליבם. אתה רואה, כתוב אומר, הם שמתנבאים איפה? מליבם. הם ממציאים ששמעו דבר השם. כה אמר השם אלוקים, הוי על הנביאים הנבלים, אשר הולכים אחר רוחם, ולבלתי ראו. הם טוענים ש... אבל הם לא ראו כלום. זאת אומרת, אף אחד לא ניבא אותם. הם סתם ממציאים. ופה הוא מדמה אותם כשואלים בחורבות נביאיך ישראל היו. שואל, יש לו שתי תכונות. א', הוא ארמומי. הוא ארמומי, מכירים את זה בכל המשלים וכו'. ולא במקרה, בקוד הצהלי, קוראים לשבקניקים שואל. כן, זה כשהוא דברים בקוד הקטר הצהלי, אז שבא, מגיעים השואלים, זה השבקניקים. כן, שהם מתמרנים את ה... החבר'ה. אז כשואלים בחורבות הם ארמומיים, ואתם נוהגים בארמומיות ובעורמה. והדבר השני, שואלים אוהבים להיות במקומות חרבים. מכירים את הגמרא בסוף מכות, שרבי עקיבא ראה שואל שיוצא מבית קודשי הקודשים והחורבן, מבית המקדש החרב. זאת אומרת, שואל קודם כל כיף לו להסתובב במקומות חרבים, בית הוא ארמומי. עכשיו שתי התכונות הללו הם התכונות שרוצה לייחס יחזקאל פה לנביאי השקר, שהם דומים לשואלים כי כיף להם בחורבות, כי הם בעצם בדבריהם במקום למנוע את החורבן המוחלט. כי מה עומד יחזקאל לעשות? הוא עומד לפעול פה בקרב העם שגלה איתו לגלות יהויכין, להכין את התשתית כדי שהחורבן יהיה פחות הרסני. כי כשחבר'ה יגיעו לשם שבורים מורטצים והחורבן שיתרחש בעוד שנים ספורות, אז הוא יוכל לשקם את זה, לבלום את זה, שלהם איזה תהליך של צמיחה, של התחדשות. אם הם אומרים שבעצם לא עומד להיות חורבן, אז בעצם הם מונעים בכך את היכולת למנוע את ההידרדרות היותר קשה. לכן הוא מכנה אותם פה כשואלים בחורבות. כיף לכם להסתובב בתוך החורבות, כנראה, ואתם גם עושים את זה בדרך ארמומית. הוא מדבר עליהם, נביאיך ישראל היו כשואלים בחורבות. לא עליתם בפרצות. הציפייה מנשים אחראים במצבים כאלה לסתום פרצות ולא להגביר אותם. לא עליתם בפרצות ותגדרו גדר על בית ישראל. במקום לסתום את הפרצות, במקום להקים את הגדר, מה אתם עושים? מעצימים את ההרס, פורצים את הגדר. במקום לעלות בפרצות כדי לעמוד במלחמה ביום השם. יום השם זה יום הדין. כדי לעמוד איתן נוכח המכה הקשה שעם ישראל עומד לספוג. ומה אתם כן עושים? חזו שב וקסם כזב. האומרים נאום השם והשם לא שלחם ויחלו לקיים דבר. אז מה שהם כן עושים, הם רואים ומשמיעים מחזות של שקר. הם משמיעים דברי כזב, הם אומרים נאום השם כשהם יודעים שהשם לא שלחם. ומי מייחל שדבריהם יתקיימו? מי זה ייחלו לקיים דבר? העם. העם שמושלה, העם שמוכרים לו כל מיני רעיונות לא נכונים, חי באשליה, והוא מצפה שנבואות השקר שלהם יתממשו. הלא מחזה שב חזיתם, ומקסם כזב אמרתם, ואומרים נאום השם, ואני לא דיברתי. וכן אתם חוזים מחזה שב. אתם מעלים כל מיני אמירות כזב. אתם אומרים נאום השם, כשאני לא דיברתי עליכם, ואתם יודעים שלא דיברתי עליכם, ואתם מתאים את עמי. לכן כה אמר השם אלוקים, יען דברכם שב, וחזיתם כזב. לכן הנני עליכם נאום השם אלוקים. והייתה ידי אל הנביאים, החוזים שב, והקוסמים כזב. בסוד עמי לא יהיו, ובכתב בית ישראל לא יכתבו, ולאדמת ישראל לא יבואו. וידעתם כי אני השם אלוקים. דהיינו, אתם לא תזכו להיות נגאלים שתהיה הגאולה, והיא תהיה. אחרי החורבן, וזה התפקיד של חיל החלוץ הזה, להתחיל את תהליך העמידה, האיתנה, את הריכוך של הנפילה הקשה, כי אנחנו עומדים בפני תפנית. אתם שתורמים להתרסקות, לא תזכו להנות מתהליך התיקון והשיבה. והעם כן יהיה. אתם, אלה שחוזים שב, שקוסמים כזב, לא תהיו חלק מן העם, לא תהיו חלק מעם ישראל שיכתב לחיים, ולא תזכו לשוב חזרה אל אדמת ישראל, כפי שיזכו אלה שכן יהיו מוכנים להתמודד ולקבל את הערכות לקראת ההתמודדות עם המציאות הקשה. ידעתם כי אני השם אלוקים. יען וביען יתאו את עמי למור שלום ואין שלום. היינו, התאיתם את העם, הצגתם לפניו מחזה שעומד להיות שלום, שלא הולך להיות, לא הולך להיות חורבן, שלא הולך להיות אסון. ואתם מעמידים תסריט של שלום, ובאמת לא עומד להיות שלום. והוא העם, על בסיס דבריכם, בונה חיץ, דהיינו בונה לעצמו מחיצה, דהיינו בונה לעצמו איזה מין קיר שמפריע לו להתבונן באופן אמיתי וגלוי אל המציאות. הוא בונה איזה חיץ, אתם מכניסים איזה חיץ של אשליה בין המציאות האמיתית לבין מה שאתם מנסים לתאר כביכול עומד לקרות. ואינם תחים אותו תפל. דהיינו העם בונה כל מיני מחיצות, הוא לא רוצה להאמין שההתרסקות המוחלטת בפתח, ואתם מתייחים את המורחים, לטייח את העסק, מתייחים את המציאות, נותנים אשליה שיקיר הרעוע הזה, שעם בונה לעצמו את המציאות הדמיונית הזאת שהוא יוצר, אתם מחזקים, מתייחים אותו, יוצרים תחושה, כביכול זה קיר איתן ללא סדקים. הרי זאת הטכניקה, לפעמים מתגלים סדקים בקיר, צריך לעבור טיפול יצודי. מה עושים כאלה שרוצים לא לעשות אותו? תייחים את העסק מלמעלה, שזה ייראה טוב. כשהסדקים לא יתגלו לעין כל. אתם מתייחים את המציאות, אתם יוצרים מציאות מושלט, מציאות שאיננה משקפת נאמנה את מה שעומד לקרות. אמור אל תחי תפל ויפול. תגיד להם שכל הטיח שהם מנסים למרוח פה, שכל המציאות העתידית הזאת לא תחזיק מעמד. היה גשם שוטף ואתן. הולך להיות שיטפון אדיר. הוא מתאר פה את החורבן, את הזעזוע הקשה, שם יעבור כמו איזה שערה שעומדת להגיע, כמו איזה גשם שוטף. אבני אל גביש טיפולנה, אבנים גדולות, כן, איזה ברד כבד, שערה גדולה, ורוח שערות תבקע, עומדת להיות שערה אדירה, שכל המציאות תזדעזע, שכל המציאות תתרסק כתוצאה ממנה. והנה כשתהיה השערה הזאת, והנה נפל הקיר, הקיר שאתם מנסים להשלות את העם שהוא ישמש להם כחיץ, כחומר, כאיזה חומה שתגן עליו מפני המציאות שאתם רוצים כביכול להציג אותה כמציאות ריאלית. הלא יאמר עליכם איה הטיח אשר תחתם. הרי כשהקיר הזה ייפול, והוא ייפול, קיר שאיננו איתן באמת, רק תייחו אותו ומרחו אותו, הוא לא מסוגל באמת לעמוד נוכח שערה, וכשתבוא השערה והיא תבוא, הרי הקיר הזה ייפול. ואז מה תגידו? מה טענו? ישאלו אתכם איפה האמינות שלכם, איפה הקיר שעמדתם שאמור היה להיות מגן עבורנו, מדוע הוא לא מילא את יהודו. לכן כה אמר השם אלוקים, וביקעתי רוח שערות בחמתי, וגשם שוטף באפי בחרון אפי יהיה, ועל בני אל גביש בחמה לחלה. הנה אני עומד להפעיל שערה אדירה בזעם, שיחלה את הכל, שימוטט את הכל. והרזתי את הקיר אשר תחתם תפל, והגעתיו אל הארץ, דהיינו הוא יארס עד היסוד, עד האדמה, ונגלה יסודו. דהיינו הארס לא יהיה רק חלקי או איזה זעזוע קטן, הוא ייפול ויקרוס ויתמוטט עד היסוד. ונפלה וקליתם בתוכה וידעתם כי אני השם. הנה אני מזהיר אתכם, אל תבנו על דברי נביאי השקר, אל תיתנו להם להטעות אתכם ששום דבר לא עומד לקרות. אל תנסו לקנות את התסריט המטעה שהם מנסים לשווק לכם עכשיו, שכביכול שום דבר לא עומד לקרות. דעו לכם שעומד לקרות אסון נורא, ומי שלא יתארגן לקראתו הוא יוקש שבעתיים. מי שיהיה ערך לקראתו, כפי שנביא האמת יחזקאל פה וירמיהו שם מלמדים, יהיה ערוך. לא שהאסון יימנע, אבל לא דומה אדם שנכנס למציאות קשה שהוא ערוך נפשית, פסיכולוגית, ארגונית אל האירוע הזה, כמו מישהו שלא ערוך לקראת המצב הזה. אין ספק שכשאדם נערך אל המצב הוא יכול למזער נזקים, הן ברמה הפסיכולוגית, הן ברמה המעשית, הביצועית. אבל זה מחייב דבר אחד, להכיר את העובדה שאנחנו הולכים לאסון. מי שחי באשליות שלא הולכים לקראת אסון, לא רק שהוא לא יערך מבחינה מעשית לעניין, אלא הוא גם יחיה באיזה מין אשליה, וכשהאסון יגיע, אז השוס יהיה קשה שיבתיים. מידע כשאדם נערך לעניין, הוא מוכן לזה נפשית, אז כשהאסון מגיע, אז הוא כבר, איך אומרים, זה לא נפל אליו כרם ביום בהיר, הוא גם עשה את ההכנות הטכניות הנדרשות לצורך העניין, וההתמודדות עם האסון תהיה כזאת שיקל לו להיחלץ ולהשתקם. מאידך אנשים שלא ייכנסו להיערכות הזאת, כפי שדורשים נביא האמת, הרי הריסוק שלהם יהיה קשה עוד יותר, והם יוקו שיבתי. והנה וחיליתי את חמתי בקיר ובתחים אותו תפה, ואומר לכם אין הקיר ואין התחים אותו. נביאי ישראל הניבים אל ירושלים, ואחוזים לחזון שלום שאמתי ואין שלום, נאום השם אלוקים. לכן יש פה קטע קצר בסך הכל, כ-15 פסוקים, אבל עוצמתיים מאוד, שבאים להזהיר את העם מפני נביאי השקר, שזורים חול ביניהם, שמתארים לפניהם ומסרטטים להם מציאות של אשליה, שמסרטטים לפניהם מציאות של אחיזת עיניים. במציאות כזאת של אשליה ואחיזת עיניים, מי שרוצה לבנות תוכניות, ידע לשאת בתוצאות. כי מי שלא יערך בעוד מועד לעניין, שלא יבכה אחרי כן. מזכיר לנו את משל הצופה, זוכרים? מי שישמע את הסירנה ולא ינקוט באמצעי הזהירות המתבקשים, שלא יבוא אחרי כן בטענות, שלא יגיד אחרי כן לא ידעתי. במילים אחרות, הם מונעים את האפקטיביות של ההתראה שמספקים נביאי האמת. הם יוצרים אשליה שכביכול ההזקה הזאת היא הזקת שווא, והדבר הזה כמובן הוא הרי גורל. רבותיי, לא רק נביאי שקר היו, היו גם כל מיני קוסמות שגם כן עסקו באמירת עתידות. יש קורת בקפה וקורת בכף היד וקורת בקלפים, טכניקה של חיזוי עתידות, מגדת עתידות. לא בכדי כל המונחים הללו הם מופיעים תמיד בביטויים של נקבה, בעלת האור, מגדת עתידות וכן הלאה. באמת, מסיבות שלא נוכל כרגע להאריך להסביר אותם, עובדתית אנחנו יודעים שנשים היו עוסקים הרבה בענייני כשפים. לכן כבר התורה אומרת לנו בספר שמות, כן, בפרשת משפטים, מכשפה לא תחיה. כל הדינים המופיעים בסמוך מנוסחים בלשון זכר, פתאום פה בעניין הנושא הזה התורה עוברת ללשון נקבה. ואז שואל רש"י וכל הפרשנים, מה ראה כתוב שהוא הגיע לנושא הכישוף לעבור לשון נקבה? מי הביא רש"י את הביטוי דיבר הכתוב בהווה? ראינו, הכתוב נוקט את הניסוח שמשקף את המציאות המצויה, דהיינו שנשים מסיבות כאלו אחרות נוהגות יותר להשתמש בנושא הזה של כשפים ומגיקה, וכפי שאמרנו קודם, זה בא לידי ביטוי גם בפסקה הבאה של ספר יחזקאל בפרק י"ג החל מפסוק י"ז. אז גם קודם לנו נביאי שקר, ופה יש לנו כל מיני נשים שבטכניקות כאלו אחרות הן מנבות את העתיד או מנסות לחזות את העתיד. פסוק י"ז, ואתה בן אדם, שים פניך אל בנות עמך המתנבות מליבהן. תהיינו, הן לא אומרות דברים אמיתיים, אלא הן מתנבות מן הלב שלהן. וינבא עליהן. ואמרת, כה אמר השם אלוקים, הוי למטפרות כסתות על כל אצילי ידי, ועושות המשפחות על ראש כל קומה לצודד נפשות. הנפשות תצודדנה לעמי, ונפשות לכנה תחיינה. עכשיו, בואו נסביר מה קורה פה. אתם יודעים שלקוסם, ראיתם בטח, היה לכם פעם איזו הופעה של קוסם, בחיים או בגן או במסגרת כזו אחר, או ראיתם בטלוויזיה, הקוסם לא בא ככה סתם, יש לו עזרים, נכון? יש לו כובע של קוסם, נכון? הוא מהכובע מוציא שפנים, נכון? יש לו שרבולים ארוכים, נכון? תמיד יש לו שרבולים ארוכים, שמשם הוא מוציא כל מיני הפתעות. אז זה חלק מהטכניקה שבאמצעותה הוא יוצר את ההטעיה ואת ההשתיה. אז הנה פה מדברים על אותם נשים שיש להם מה? יש להם כסתות על כל אצילי ידי. כסתות, איזה מין כיסוי, איזה שרבול רחב, על האצילות. אצילי ידיו זה הזרועות, כן? על הזרועות. ויש להם גם מספחות, איזה מטפחות, איזה כובע, על הראש, על ראש, כן? וזה קבוע, על כל קומה. היינו כובעים גבוהים כאלה, הכובע של הקוסם, והשרבולים הארוכים של הקוסם, ובאמצעות התלבושת הזאת, שמקלה עליהם להכביש שם כל מיני דברים, הם באים לצודד, לצוד נפשות. במקום ללכת, הנפשות תצודדנה לעמי, במקום לצוד את נפשות העם, ולהטות אותם, ולהפיל אותם, ונפשות לכנה תחיינה. אתם צריכים, או נדרשים, או מתבקשים, מה לעשות? לחיות את הנפשות. לגרום להם לפעול באופן טוב, באופן ראוי. ותחללנה אותי אל עמי בשעלי שעורים ובטוטי לחם. ובכן, אתם מחללים אותי ואת עמי על ידי כך שאתם כביכול מתיימרים לספר את האמת הצפויה, את מה שעתיד לקרות, שבאמת מה שעתיד לקרות, מה שעתיד לקרות, לא, באמת, זה לא נכון. ואתם בעצם בתסריטים השקריים שמשמיעים כביכול בשמי, בעצם גורמים לחלל את שמי, כי אנשים סומכים עליכם שזה דבר השם, ובאמת אתם משקרות, ואז מי שימצא שמתאה זה הקדוש ברוך הוא, כי כביכול הם דוברים בשמו, כן? ואיך הם עושים את זה? בשעלי שעורים. שעלי שעורים זה בגרגירי שעורים שהם לוקחים בכף ידם, ממלאים. אז אתם יודעים, יש טכניקות שונות של מירת עתידות, בקלפים, בכף היד, בקפה, כל מיני פטנטים. אז היה טכניקה גם כן עם גרגירי שעורים, או בפטוטי לחם, בפטיטי לחם. באמת היה איזו טכניקה שהם השתמשו בה, והם עשו את האוקוס פוקוס בילי בוקוס הזה, שבאמצעותו הם ניסו להעביר איזשהו תסריט עתידי של משהו, והם עושים את זה כדי להמית נפשות, אשר לא תמותנה. כי ברגע שהם מציגים מקסם מתאה, הם גורמות להמית נפשות אשר לתמותנה. האנשים האלה היו יכולים לא למות. אילו הם היו שומעים את תחזית האמת, הם היו יכולים לתקן, להיערך, לעשות דברים כדי שההתרסקות לא תבוא. כשאתם מציגים לפניהם מצג שווא שעומד להיות הכל בסדר, אתם בעצם ממיתים נפשות, כי הם לא יערכו, כי הם יאמינו לכם. הם יחשבו שהכל יבוא על מקומו בשלום. ואז אתם ממיתים או להחיות נפשות אשר לא תחיינה. כי אתם אומרים ששום דבר לא יקרה, ובאמת גם הרשעים שבעצם היו אמורים למות, שלא הם אמורים לחיות, אתם מחיים את נפשם, אתם משלים אותם, כי באמת הם חיות באשליה, כל אותם נפשות, שהתסריט שהם הולכים בדרך שהם הולכים, היא דרך נכונה. בחזבכם לעמי, אתם מחזבים, משקרים לעמי, שהוא קורא להם שומעי כזב. העם הזה הוא עם ששומע לכזבים שלכם, סליחה, לשקרים שלכם, ואתם בלי שום בעיה משקרים אותם ומשלים אותם. לכן כה אמר השם אלוקים, הנני אל כסתותיכנה אשר אתנה מצדדות שם את הנפשות לפורחות. דיינו, אני הולך לפגוע בכיסויים הללו שבאמצעותם אתם צדות את הנפשות ואתם גורמות להם לפורחות, שנפשם תפרח מהם, כי ברגע שאתם מצליחים ללכוד אותם בדבריכם, בשקריכם, אתם גורמות לכך שנפשותם יפרחו מהם, ימותו. וקראתי אותם מעל זרועותיכם, אני אקרא לכם את הבגדים, את בגדי הקוסמים שלכם, ושילחתי את הנפשות אשר אתם מצודדות את נפשם לפורחות. אני באמצעות זה שאני אעמיד אתכם ללא בגדי הקוסם שלכם, אני אפגע במעמד שלכם, אני אשבש את הופעתכם, הרי בכך אני אציל את אותם אלה, אני אשלח לחופשי את הנפשות שאתם צדתם, את אותם נפשות שהצלחתם להפיל בפח. וקראתי את מספחותיכם, אני אקרא לכם את כל אותם כובעים שיש לכם על הראש, ובכך שוב אציג אתכם חסרי הופעה משכנעת, אלא אני אגלה את תרמיתכם לעין כל, והצלתי את עמי מידכן, ולא יהיו עוד בידכן למצודה, הם לא ימשיכו להיות ניצודות עליכם, וידעתם כי אני השם. יען אחאות לב צדיק שקר, אתם מכאיבים את ליבם של הצדיקים בשקרכם, כי הם חושבים שצריך לעשות מעשה מסוים, אתם בלבלים אותם, ואני לא יחפתי ואני לא רציתי לבלבל אותם, רציתי שליבם יכאב. מצד שני הוא לחזק ידי רשע לבלתי שוב מדרכו הרע להחיותו, כי אתם בעצם נותנים לגיטימציה למעשים השליליים, ובדרך שאתם נותנים לגיטימציה למעשים השליליים אתם מונעים מן האנשים שיתכן ובלעדי דבריכם היו לוקחים ברצינות את דברי נביא האמת, היו מתקנים והם היו יכולים לחיות. לכן שב לא תחזנה וקסם לא תקסמנה עוד, והצלתי את עמי מידכן וידעתם כי אני השם. במילים אחרות, הנה אני אגרום לכך שיקירו את שקרותכם שקרניות, אני אגרום לכך שיקירו את הדרך שבה אתם מתאים את העם, כדי לגרום למציאות שאתם לא תצליחו לבלבל את העם, לבלבל את העם. זה במידה מסוימת מענה לשאלה שאלת קודם, כן, על הנושא של ההטייה, או חברך שאל, כן, על ההטייה של לוי השקר. אז בשלב מסוים הקדוש ברוך הוא יתערב ויגיד, רבותיי, הוא יחשוף את היותם של לוי השקר שקרנים, ובכך הוא יצליח להציל את העם מידי האידיאולוגיות והתסריטים המעוותים שהם מציגים, כדי שהעם ידע נכון להתנהג בדרך ראויה ונכונה ולא להתבלבל. שאלות? כן.
כתוב פה שהם היו ממיתות נפשות אשר לא תמותנה ומחיות נפשות אשר לא תחיינה.
כן.
איך הם מחיות נפשות אשר לא תחיינה?
בכך שהם מתארות תסריטים שהם שקריים, תסריטים שאומרים ששום דבר לא עומד לקרות, ואז נפשות שאמורות רשעים, שאמורות למות, כן? אתם מחיים את נפשם, משלים אותם. למה? כי תאמר להם, חבר'ה, אתם בסדר גמור, הדרך שאתם מתנהגים בה היא 100% ולא יקרה שום אסון. שבא נביא האמת ואומר לרשעים, תראו, הדרך שאתם הולכים בה היא מעוותת, והיא תומרת בכו באסון שעומד להתרוכש פה עוד זמן נורא, אתם אומרים, מה פתאום, לא עומד להיות לקרות כלום. אז האנשים שעושים מעשים שליליים אומרים, אנחנו בסדר גמור, אפילו הם אומרים שהכל יהיה בסדר. כשאתה אומר, הנביא האמת אומרים, שהמעשים השליליים שהרשעים עושים הם לא טובים, ומה שעומד לקרות כתוצאה מזה זה יהיה אסון, אבל כשהם אומרים את ההפך, אז הם מחיות נפשות אשר לא תחיינה, וממיתות נפשות אשר לא תמותה, כיוון שהם יוצרות בלבול בקרב העם, נותנים לגיטימציה לעשייה שלילית, ומעמידים סימן שאלה על העשייה החיובית, והם עומדים בניגוד מוחלט למה שנביא האמת טוענים. ופה לך תדע מה צריך לעשות או לא צריך לעשות, להיערך למצב, לא להיערך למצב, הרי גורל. כן, עוד שאלות, הערות? היי, טוב, אני מתלבט, יש לנו פה נושא מאוד כבד של שכר ועונש, שנושא שמצטרע על פרק י' ועל פרק ג' ועל פרק למד ג' ועל פרק י' ח', וזה סדרה של פרקים שאנחנו הולכים לטפל בהם פעם אחת. אנחנו גם כן נרחיב את הנושא הזה בפרק למד ז', חזון העצמות היבשות. נושא מאוד מורכב, והנושא הקשה הוא של שכר ועונש. לכאורה, הרי אתם יודעים, ביקשו חכמים לגנוז את ספר יחזקאל. אחת הסיבות שביקשו לגנוז את ספר יחזקאל, כי הקדוש ברוך הוא אומר, פוקד עוון אבות על בנים ועל שלישים, ויחזקאל אומר, הנפש החוטאת היא תמות. בן לא, כי בהבנה, ואב לא, כן, יש פה לכאורה סתירות. הנושא של מערכת שכר ועונש של יחזקאל, זה מאוד בעייתי. מה בעצם יחזקאל רוצה להגיד בכל... הנושא הזה חוזר גם במשל הצופה בפרק ג', גם במשל הצופה בפרק למד ג', גם פה בפרק י' ד', גם בפרק י' ח', וגם בפרק למד ז'. זה גם עניין של שכר ועונש פרטי, וגם ברמת שכר ועונש ברמה הלאומית. נושא מאוד רציני, מאוד כבד, שבאמת צריך לפרוס אותו בעירה אחת, עם איזושהי הקדמה שצריך לתת אותה. פשוט לא נספיק עכשיו ב5-7 דקות שלפנינו אפילו לא לפרוס את הנושא, ואני גם מעדיף לפרוס אותו בצורה מסודרת. אז ככה, בוא נסכם. שבוע הבא, כפי שאמרתי באופן חד פעמי, לא יהיה שיעור. כן? בעוד שבועיים בעזרת השם יתקיים שיעור, הוא יתנהל מ6:15 עד 7:30, וכך יהיה.